שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בשעה טובה, בסימן הטבע, ספר חדש, מאמרי הראייה. נתחיל את המאמר הראשון דרך התחייה. זה ספר, אני אגיד משהו על הספר, זה אסופת מאמרים של הרב קוק, שהתפרסמה בכל מיני הזדמנויות, בעיתונות, פעם לעיתונות הייתה ערך. היום קשה למצוא משהו בעיתון שאפשר לקרוא בכלל. בכל מקום אתם רואים שפעם כתבו מאמרים רציניים בעיתונות, והיה ערך למילה הכתובה, וגם התפרסמו בכל מיני חוברות כאלה, מהדורות מצומצמות, כמו קובץ מאמרים וכו'. בסופו של דבר כינסו את כל המאמרים האלה, או רבים מהמאמרים למאמרי הראייה. זה יצא בהתחלה בחלק א', אחרי זה חלק ב', אחרי זה כינסו את זה בספר אחד. הרב אלישע אבינר והרב דוד לנדאו פה מהישיבה עסקו בהוצאה של זה. זהו, אז זה הספר הזה. אני אגיד לכם משהו ברמה האישית שלי, שכשאני הייתי תלמיד צעיר יותר, אז הבנתי שצריך להתעסק הרבה בתורת הרב קוק, ושזה האור המרכזי שמאיר בתקופתנו. אבל כידוע יש קושי גם בתורת הרב קוק, בהבנה של המושגים, של השפה. ואני יכול להגיד לכם רק שדווקא הספר הזה הוא שחפות אני ברמה האישית מרגיש שהוא פתח לי את הפתח אחר כך להתעסק בכל הכתבים. אבל זה הספר, כי יש פה משהו שהוא יותר קל. ספר אורות למשל, זה פסקאות קצרות מאוד מאוד תמציציות, שהרב קוק כתב בסוף ימיו, הם התמצית של כל המשנה שלו, ובשביל להבין לעומק מה כתוב שם, צריך ללמוד הרבה ספרים לפני, שלו, ספרים יותר פשוטים, תרגל השפה, לדלג מעל המשוכה הזאת. פה לא. פה יחסית זה כתוב בצורה כזאת של מאמר, מאמר לעיתון, עיתון מאוד איכותי כמו שאמרתי, אבל הדברים מצד הכתיבה שלהם הם יותר נגישים, יותר קלים. אז יחסית המאמרים יותר פשוטים, רוב המאמרים. דווקא המאמר הראשון שאנחנו ניכנס אליו עכשיו דרך התחייה, הוא קשה, יחסית הוא קצת קשה. יחסית למאמרים שאחרי, יש פה כמה מאמרים קשים, וזה אחד מהם. בסדר? עד כמה הקדמה קלה. אז זה דרך התחייה. המאמר הזה הוא מאמר מאוד מאוד מרכזי בכל תורת הרב קוק, והוא גם נוגע דברים שאנחנו נראה היום, אבל בהמשך הוא גם נוגע בעניין הנבואה, החסידות. אנחנו נראה את זה לאט לאט. אז אני מתחיל. ההוויה הרוחנית כמו שהיא, אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר. הדעה, החקר השכלי, הפילוסופיה, מציינים רק את הסימנים החיצוניים של החיים, אפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיות של החיים, רואים הם רק את הצללים של החיים, ולא את תוכיותם, וכל גבורתם של המופתים השכליים, היא רק לסול דרך, לרוח, להתקרב בה, של הפרוזדור של הרגשת המציאות הרוחנית. אז אני אעצור פה ואסביר. ההוויה הרוחנית כמו שהיא, אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר. ההוויה הרוחנית, הכוונה המציאות הרוחנית, כמו שהיא, במובן האמיתי שלה, האובייקטיבי שלה. אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר. בפשטות, אין לנו נגישות לעולם המטאפיזי, אלא אם כן אנחנו נביאים. אנחנו לא יכולים לחקור אלא את עולם החומר. עולם החומר אפשר למדוד אותו עם מיקרוסקופ וסרגל וטלסקופ, אבל עולם הרוח אתה צריך שהקדוש ברוך הוא ידריך אותך. המציאות הרוחנית היא, אם ניגשים אליה בלי נבואה, אז זה הופך להיות לגיבוב של הזיות. כמו שאתה קורא פילוסופים רציניים, כמו אריסטו ואפלטון וכדומה, שאמרו דברים חשובים בעולם החומר, או בעולם המדיני, החברתי, ושטויות ביחס לעולם הרוחני. יחסית, אפלטון יותר קרוב לדרך האמונה. אריסטו בכלל אמר שטויות שהרמב״ם מפרק אותם במורה נבוכים, אחת אחרי השנייה. זה הסבר ראשון למשפט הזה. אבל יש פה עוד הסבר יותר עמוק, שזה אחר כך מתפרש עוד, שהבעיה הרוחנית מצד עצמה אי אפשר להכיר אותה. כלומר, אין לנו מפגש עם העולם האובייקטיבי. כל ההשגות אינן סובייקטיביות יחוסיות. ככה כותב הרב קוק במאמרי הראייה. קאנט אמר את זה. והרב כותב שאנחנו לא זקוקים לקאנט, כי כבר ידענו את זה ממזמן, שכל ההכרות אינן סובייקטיביות יחוסיות. מה הכוונה סובייקטיביות יחוסיות? הכוונה שאנחנו לא משיגים את הדברים מצד עצמם, אלא רק באופן שהם מתגלים אלינו, ואנחנו קולטים אותם בצורה סובייקטיבית. ביחס אל האלוהות, אנחנו נראה את זה בהמשך, אנחנו לא קולטים את עצמותו יתברך, אלא את התגלותו. מה? לבושים, אתה רוצה לקרוא לזה לבושים, פעולות, מידות. אנחנו מכירים אותו בתור מי שקרא לנו את הים, בים סוף, והוציא אותנו ממצרים, ושהוא מרחם על גר יתום ואלמנה, ושהוא ברא את העולם. כל אלה הם פעולות, התגלות, מידות, דרכי השם, המקובלים קוראים לזה ספירות, פרצופים, שמות. כל מה שאמרתי עכשיו זה לא נקרא עצמותו התברך, אלא התגלותו. הדרכים שבהם הוא מנהיג את עולמו, מאיר לעולמו, משגיח על עולמו, ברא את עולמו, אבל את עצמותו איננו משיגים. עכשיו אני הלכתי לנושא הכי עמוק וגבוה, אבל אפילו את השולחן הזה שפה לפנינו אנחנו לא משיגים אותו, אלא בדרך שהוא מתגלה אלינו. או אדם, אנחנו רואים פה את אלעד, אנחנו רואים איך הוא מתגלה אלינו. ולא משיגים את עצמותו, מהותו, נשמתו. וגם הוא לא משיג את נשמתו. אתם מבינים? המציאות הרוחנית, אנחנו לא מכירים אותה על ידי כל חיפוש ומחקר. אנחנו נראה בהמשך. הדעה, החקר השכלי, הפילוסופיה, מציינים רק את הסימנים החיצוניים של החיים. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו חוקרים על כל נושא, אפילו נושא בעולם החומר, בעולם הרוח, אנחנו נפגשים רק עם הסימנים החיצוניים, עם מה שאנחנו קולטים בצורה סובייקטיבית ומתפתחת. מה הכוונה מתפתחת? ניקח למשל מידה ממידות השם. אמרנו שאנחנו לא משיגים את עצמותו. אבל נגיד אנחנו אומרים, כן, אני מבין מה זה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד, נכון? הוא עושה חסד, הוא מציל השוק מיד השקור. בסדר, ככל שתלמד יותר, תבין יותר את מידת החסד שלו. תבין כמה הוא משפיע לכל היצורים, כמה טוב הוא עושה וכו'. ככל שתלמד יותר, תשיג יותר את המידה הזאת. עד כמה? עד אינסוף. זה נקרא סובייקטיבית מתפתחת. כלומר, מה שאתה קולט, מהנקודה שלך, מה שעם ישראל קולט, בראייה של ההתגלות האלוהית, אבל ככל שגדל יותר ברמה הרוחנית, גם משיג יותר, מבין יותר, מעמיק יותר, ככל שטהרת הנפש יותר גדולה, ככל שהאדם מנהיג את עצמו במידה שהיא מתאמת למידה האלוהית, אז הוא גם משיג אותה יותר. מבשרי, אחרי זה אלוקה. כלומר, כשאדם הוא מנהיג את עצמו במידת הגבורה, מתגבר, הוא גיבור, הוא לוחם, אז הוא משיג יותר גם את מידת הגבורה האלוהית. אתם מבינים? אבל הדעה, החקר, השכלי, הפילוסופיה, מציינים רק את הסימנים החיצוניים של החיים, אפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיות של החיים, רואים הם רק את הצללים של החיים ולא את תוכיותם, וכל גבורתם של המופתים השכליים היא רק לסול דרך לרוח להתקרב בה אל הפרוסדור של הרגשת המציאות הרוחנית. טוב, אז אני אסביר עוד פעם. אז אפילו בשעה שהם עוסקים המחקר, הדעה, החקר השכלי, הפילוסופיה, בפנימיותם של החיים, בעולם הרוחני, במציאות של הסדר הפנימי של החיים, רואים רק את הצללים של החיים. מה זה הצללים? ההתגלות, ההתגלות של הדברים, התופעות. אבל הם לא משיגים את מהות הדברים, ולא את תוכיותם, וכל גבורתם של המופתים השכליים, של השגות הכי הוכחות, הכי גדולות, מופתיות, היא רק לסול דרך לרוח להתקרב בה אל הפרוסדור. לא אל הטרקלין, אל הפרוסדור. מה זה הפרוסדור? של הרגשת המציאות הרוחנית. ככל שאדם יחקור יותר, יתקרב יותר, זה מקרב אותו רק אל משהו שהוא יחסית חיצוני. אל עולם, אל הרגשת המציאות הרוחנית. הרגשת המציאות הרוחנית היא לא השגת המציאות הרוחנית. זה שייך לזה שאדם הוא מרגיש שיש כאן הוויה רוחנית, מציאות אלוהית, גודל, אבל הוא לא משיג את הדברים בצורה אובייקטיבית. הוא מרגיש. אמרתי לכם שאנחנו לא משיגים בשכלנו את האלוהות לתפיסה ומחשבה בערך כלל, נכון? זה נושא שאנחנו נראה אותו עכשיו כל מיני. כתוב בספר הזוהר, פתח אליהו, אין תפיסה ומחשבה בך כלל. אז מה אתה עושה בתפילה אם אתה לא משיג את עצמותו? מה אתה עושה שם? אתה מדבר עם מה שאתה לא משיג? תשובה כן. זה לא מפריע לרגש בכלל שהשכל לא משיג. ברמה האובייקטיבית, השכל לא יכול להשיג. כל השגות אינן סובייקטיביות יחוסיות. אז מה הרגש עושה? הוא חווה את הנוכחות האלוהית. הוא מתרגש לרצות את רצון השם. הוא לא שואל שאלות הרגש. הוא פשוט שופך את ליבו, האדם. השכל זה קשה לו. האדם צריך ללמוד אמונה, שזה אנחנו לומדים. זה מתפתחת בו ענווה, להבין שאין לך מה לנסות להשיג בצורה אובייקטיבית את עצמות השם. אז איך אני נפגש איתו? איך נפגש? טוב, זה תכף אנחנו נראה, זה המשך. אבל הרגש זה לא מעניין אותו. הרגש הוא מגיע למקום שבו השכל נעצר. אפילו פי שהוא יותר חלש הרגש, אבל הוא מגיע למקום יותר עמוק מהשכל. משל ששמעתי פעם הרב אבינר על שריונר. שריונרי, כן? שריונר נוסע בטנק, וזה, הטנק יש לו הרבה כוח, הרבה כוח אש, עובר דרכים קשות, אבל יש שלב שהוא פורש זחל, קוראים לזה, נכון? והטנק נעצר, ואז פותח את הנהג השריונר עם הנעליים שלו והרובה, ורץ קדימה איפה שהטנק לא מגיע. למשל, מה נמשל? נמשל, שהטנק זה השכל. יש לו הרבה כוח אש לשכל. פרק קושיות, מסביר דברים עמוקים, מפענח. אבל יש מקום שהוא פורש זחל, שהוא לא יכול להיכנס יותר פנימה. ואז הרגש יכול כן הוא להתקדם קדימה. הרגש הוא חווה את הנוכחות האלוהית. הוא פונה אליו. השכל הוא נעצר בשלב, הוא אומר לו עד כאן. ראית את אחוריי ופניי לא יראו. כן? הודיעני נא את דרכיך, משהו. כי לא יראני האדם וחי. אי אפשר להשיג. אז איך המפגש שלנו עם העולם הרוחני? תכף. בסדר? זה בהמשך פה תכף, פסקה הבאה. עכשיו, אז הוא אומר פה ככה. אבל, כל זמן שהאדם טבוע בחושיו, רגע, לא סיימת את המשפט הזה, אני אמשיך. אני חוזר רגע לתחילת המשפט. אפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיותם של החיים, המציאות החיים, ורואים רק, רואים הם רק את הצללים של החיים, ולא את תוכיותם, וכל גבורותיו של המופתים השכליים, היא רק לסול דרך לרוח, להתקרב בה אל הפרוסדור, שזה עדיין בחוץ, של הרגשת המציאות הרוחנית. אבל כל זמן שהאדם טבוע בחושיו ובגבוליהם, הצרים, לא יכיר ולא ידע את ההוויה הרוחנית, ורק צללים קלושים יראו על ידם. זה לאו דווקא האדם, איזושהי גנות על האדם, על מצבו המוסרי, שהוא טבוע בחושיו ובגבוליהם. אלא כל אדם הוא טבוע בחושיו ובגבוליהם. מה לעשות? הנשמה שלנו התגבלה בגוף, והגוף הזה הוא קולט את הכל בצורה ויזואלית, חושנית, סובייקטיבית. אז כל עוד שהאדם הוא לא נפרד מן הגוף, טבוע בחושיו ובגבוליהם הצרים, לא יכיר ולא ידע את ההוויה הרוחנית מצד עצמה הכוונה. ורק צללים קלושים יראו על ידם. אז כל הניסיונות לגשת אל ההוויה הרוחנית, או להגיד אני מכיר אותה, הם מתאימים לילד. ילד אומר אני מכיר את הקדוש ברוך הוא. כמו שהבן שלי אמר לי, שהיה בן 2.5, אבא נכון הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא קופץ מענן לענן. הוא מכיר אותו. אבל מבוגר הוא מבין שהוא, אני מקווה, כן? שהוא לא קופץ מענן לענן. ברור? שהוא לא סנטה קלאוס אפילו. ושהוא לא, הנוצרים הם לא מבינים את זה, האמת, עד עצם הם. אבל לא התנסו להסביר להם, אני יודע. בכל מקרה, אבל מבוגר, מבוגר רציני, הוא כן מבין את זה, נכון? ברור הנקודה הזאת? שהוא לא משיג. וזה לא מפריע לו. למה זה לא מפריע לו? כי הוא חי את האלוהות. תכף אנחנו נראה את זה. זה מפגש מסוג אחר. לא שכלי שאתה חושב עליו, ומגדיר אותו, ועושה פסל ותמונה, אלא הווייתי, מפגש הווייתי, נפשי, אמוני. תכף נראה. והיא מתייחס אל הצללים כמו אל המציאות האמיתית, אז יהיו עליו הצללים מהם למסע כבד, וימעיטו את כוחו החומרי והרוחני יחד, שיבקש לברוח מהם כי מפני דבר מזיק. זה הטרגדיה הגדולה של המגדירים את האלוהות, שהם בעצם בורחים מן האלוהות. בגלל שהם מצמצמים אותו והוא דבר כל כך קרוב ומושג, אז הם מפנים אליו את העורף. ככה הרב קוק מסביר במאמר מאוד מאוד חשוב שנקרא דעת אלוהים, בעקבי הצון, שהוא מקביל למה שאמרתי לכם עכשיו, זה אותו נושא שמה, ברוך שפינוזה, פילוסוף האמסטרדמי המפוקפק הזה, שחכמים החרימו אותו, הוא הגדיר את האלוהות, הוא אמר, הכל זה האלוהות. מעניין. הטבע זה האלוהות. הגדרת פה את האליל הגדול בהיסטוריה. זה נשמע בסדר, אבל כשאתה מתבונן על זה, זה לא בסדר. כי אנחנו לא אומרים, הכל זה האלוהות, אני אגיד לך למה, אלא אנחנו אומרים, הכל באלוהות. הוא, הכל הוא מקור הכל. ויותר מן הכל. אנחנו לא מגדירים אותו. אתה אומר, הכל זה כבר משהו שאתה כאילו מצליח לאחוז בו. ואנחנו אומרים, פה הרב אומר שאתה נפגש רק עם צללי המציאות האמיתית. ואם תתייחס אל הצללים, כמו שהוא התייחס אל הטבע הגס, ואל היצרים של האדם, ואל הרע העולמי, בתור האלוהות, אז זה קלקול מוסרי מאוד גדול. ולא גרם לו להיות אדם אציל נפש ומוסרי. אלא מין מדען כזה שחוקר את האלוהות בצורה סכמטית, מיובשת, מלכלוכית של אמונה, שכלית כזאת, יש לו ספר, עמידות, לא מצליח ללמוד אותו לעולם. כאילו מגדיר את האלוהות בפנקס כזה, כמו איזה מתמטיקאי שרושם מידות. באמת נורא והיום. ברור הנקודה הזאת. אז שמעתי מהרב קלנר רעיון כזה ש... שבאקדמיה, אלוהי האקדמיה זה אלוהי שפינוזה. ככה הוא רוצה לומר. למה? לא שהם אומרים את זה או יודעים את זה, אבל הם כאילו מחוקרים את המציאות. כל הזמן מתעסקים במדע, במציאות, באטום, בעצם בתחושה כזאת שהם חייבים לגלות את ה... את החוק המציאותי, את ה... את האלוהות. אבל זה אלוהות מאוד מצומצמת. אנחנו מתייחסים אל הטבע בתור אחד מאופני התגלותו. טבע בגימטריה האלוהים. כתוב את זה גם בספר שערי אורה. הרעיון, אז זה כוונה מידת הדין, מידת הגבורה. אז זה אחד ממידות התגלותו. זה ודאי לא חזות הכל, יש הרבה מידות אחרות. וזה רק קליפה חיצונית, העטיפה החיצונית, של הרבה הרבה סדרים פנימיים שאתה לא נפגש איתם. אתה נפגש רק עם הצל שלהם דרך הטבע, לכן צריך מאוד להיזהר מהגדרה באלוהות. כל הגדרה באלוהות היא מוות רוחני ממש. בסדר? אז לכן חכמים החרימו אותו, את שפינוזה. הנס הגדול היה שהרב כותב שהספרים שלו נכתבו בלטינית. מי מבין לטינית? אף אחד לא לטיני. היום ידיעות אחרונות עושים חסד גדול עם האומה הישראלית ותרגמים את הספרים שלו, מפרסמים אותם וכו'. ברור? זה לא, 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 לא חסד גדול, זה סתם. עוד, היום כל כך הרבה דברים מעורבבים, אז תוסיף גם את הדבר המעורבב הזה. אף אחד גם ככה לא לומד את זה, נכון? אין סוף מידע, זה אפס מידע. אז זה בסדר, אבל אנחנו פה נלמד דברי אלוהים חיים, ולא דברי פילוסופים מתים. מכל מקום, אז, ואם יתייחס אל הצללים כמו למציאות האמיתית, אז יהיו עליו הצללים ההם למסע כבד, וימיתו את כוחו הרוחני, החומרי והרוחני יחד. זאת אומרת, זה הטרגדיה של, אמרתי לכם, של עובדי עבודה זרה, זה שהם כל כך כאילו מסתכלים פנים אל פנים כביכול אל האליל שלהם, אל ההגדרה שלהם, אז הם בסופו של דבר לא יכולים לעמוד באקסטזה הדתית הזאת, והם מפנים את העורף. אתם מבינים? זה הטרגדיה הגדולה. השורה התחתונה, הם לא נעשים יותר מוסריים וטובים, אלא הם מחפשים את האקסטזה ההתרגשותית הפולחנית הדתית, עד שיבקש לברוח מפניהם כמפני דבר מזיק, אבל כמה שלא יברח האדם מן הצל, הצל רודף אחריו, ורק תרופה אחת יש להיפטר ממנו, והיא הוספת אורה. זאת אומרת, אם אדם מגדיר את הצל בתור המהות, העצמות, חזות הכל, אז זה רודף אחריו. הוא מפנה את אורפו, הוא בורח מההבנות של עצמו, הוא מנסה להתנתק מזה, אבל זה גם אם ממשיך לרדוף אחריו. אז מה התרופה? תרופה אחת, הוספת תורה. מה זה הוספת תורה? ועכשיו הפסקה הבאה הזאת, שאנחנו נראה שזה הדרך של האמונה. הוספת תורה זו אי אפשר שתבוא רק על ידי התעלות לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית. אבל לזה אין לאדם כל אמצעי פסיכי מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית. נקרא את סוף הפסקה ויחזור. זו דעת הדעות והרגשת ההרגשות שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה. מערבת את החיים שלו עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונדרי כל חושה פיזית. טוב, אז מה זה הוספת ההוראה הזאת? אי אפשר שתבוא רק על ידי התעלות לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית, אבל אין לזה לאדם כל אמצעי פסיכי, פסיכי הכוונה נפשי, אנחנו נראה את הביטוי הזה הרבה פה, פסיכיקה, פסיכי, זה לא כמו שהם אתה קורא לבן אדם פסיכי, נכון? כמו שהילדים קוראים אחד לשני לפעמים. אבל פה הכוונה נפשי. אז אין לאדם כל אמצעי פסיכי מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית. מה הכוונה? אנחנו, אמרתי לכם, לא חושבים על האלוהות, ולא חוקרים את האלוהות, ולא מגדירים את האלוהות, ואם אנחנו עושים את זה, הרי שאנחנו עושים פסל ותמונה, אבל מה כן אנחנו עושים? אנחנו חיים את האלוהות. זה נקרא עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית. אנחנו מאשרים אותו בחיינו, מאמנים אותו, אנחנו חיים אותו, אנחנו מקיימים והלכת בדרכיו. מה אורחו? פתחו. מה הוא חנון? פתח חנון. מה הוא מרחם על גר יתום ואלמנה? פתח תעשה חסד עם החלשים בחברה. מה הוא מכה את הרשעים המצרים? גם אתה תעשה דין בחמאס. ברור הנקודה הזאת? אז להיות, זה נקרא לחיות את האלוהות, שאתה מתדמה אליו. בספר תומר דבורה, דבקות על ידי התדמות. אתה מתדמה לדרכיו. בעומק העניין, אתה לומד על מידותיו, אתה לומד על האבות, אז אתה לומד על מידותיו. אנחנו לא לומדים עכשיו על אברהם, פרשת לך לך, כי מעניינת אותנו ארכיאולוגיה רוחנית. כל מיני סיפורים שהיו פעם. לא, אנחנו לומדים על אברהם כדי להיות יותר אברהמיים. כדי שתופיע בנו יותר מידת החסד האלוהית, ונחיה יותר בגדלות של אמונה, וננצח את כל העיכובים והמניעות כמו אברהם, וכו'. וכן יצחק, וכן יעקב, וכן דוד, וכל גדולי ישראל, אנחנו מתדמים להנהגות שלהם בשביל להתדמות אל השם. כי הם היו אנשי אמונה. סיפורי צדיקים, הם בונים בך את ה... חז"ל אמרו, זה מעשה מרכבה. סיפורי צדיקים. אתה רואה את הנהגת השם בעולמו, את המידות האלוהיות. טוב, בסדר? אז זה נקרא התעלות לתוכה הפנימי של עצמות ההוויה הרוחנית. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים עליו, כי לחשוב זה, על משהו זה תמיד מבחוץ, כמו שראינו בפסקה הראשונה. זה תמיד עם הצללים, אלא אנחנו חיים אותו. לחיות את האלוהות, זה כבר מפגש רציני. זה על ידי חוש האמונה, שאתה מאשר אותו, חי אותו. אתה מאמין, הוא אומן ואתה מאמן את אומנותו, מאשר את מידותיו, התגלותו. גם המצוות בנויות הרבה מהם על הנקודה הזאת. שאנחנו מצווים לעשות משהו שבעצם אם תקלף שם את כל ההלכות, ותנסה לתפוס את האידאל שעומד ביסוד המצווה, אתה תגלה שם מידה ממידות השם, שבה הוא מתגלה ומנהיג את עולמו. אז אנחנו שורה תחתונה, חיים את האלוהות. אתם מבינים מה זה לחיות את האלוהות? להתדמות אליו. להידבק בו. זה כבר הדרגה של מפגש עם ההוויה הרוחנית, התעלות לתוכה הפנימי של עצמות, עצם ההוויה הרוחנית. אמרנו לחשוב עליה בשכל, אין כניסה. יש פה לאט אחר ואת המתהפכת. שהיא שומרת דרך עץ החיים, אתה לא יכול להיכנס, חביבי. אז מה? אז אדם חי את האלוהות. לא רק בפרוסדור שהוא מרגיש את המציאות הרוחנית, אלא הוא חי את ההוויה האלוהית. אין לזה שום אמצעי פסיכי, מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית. זוהי דעת הדעות. והרגשת ההרגשות, שלמעלה משכל, למעלה מן הרגש. האמונה היא לא שכל ולא רגש, הרב כותב פה בממרי הראייה. היא למעלה מזה. היא... השכל והרגש הם שמשים אל האמונה. הם משרתים שלה. הם חשובים, משרתים חשובים, הכל חשוב. אבל שורה התחתונה, האמונה היא התכלית של ה... של ה... עבודה אלוהית, והשכל הוא נועד לברר את האמונה, שלא יהיה בסיגים, אז אדם לומד, והרגש הוא חשוב גם כן, שניהם חשובים ביותר, גם הדמיון. בכל מקרה, האמונה הזו היא דעת הדעות והרגשת ההרגשות, שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל, זה הנשמה שלו, עם ההוויה הרוחנית העליונה, עם המציאות הרוחנית העליונה. ברגע שאתה מתדמה אל האלוהות, פונקציונלית, אתה הולך בדרכיו, אז אתה בעצם מחובר מציאותית עם ההוויה הרוחנית העליונה. והסדרים הרוחניים הם שופעים עליך בהשגה, ואתה המשך של המפעל האלוהי בארץ, עד שהאבות הם נעשו מרכבה לשכינה, רגל, רגל ההנהגה האלוהית, הופעה של מידת החסד בעולם, אברהם אבינו, ויצחק של הגבורה וכו'. הוא מערבת את החיים שלו, של האדם, עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונדרי כל חושה פיזית. כלומר, האדם יש לו שייכות אל האינסוף, ברוך הוא, אל אור אינסוף. הוא מהווה את ההוויה שאני הווה. אני חי אותו, מופיע אותו, מגלה אותו. מבינים? אבל אתה לא משיג אותו. ברוך השם שלא משיג אותו. כזאת בריאה מצומצמת ושפלה כמוני תשיג את האלוהות, אבל לחיות אותו אתה יכול לחיות. ברור? זה נקודה, תמיד אני אומר, השיעור הזה זה שיעור הראשון במכון מאיר צריך להיות. למה? כל היום אנחנו מדברים פה, צריך להבין על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו אף פעם לא מדברים על עצמותו. מדברים תמיד על התגלותו. כל מה שתדבר, כל הגמרא ובחומש ובספרות הסוד, הכל התגלותו. ואז מה? מה זה פועל בנו? פועל בנו שאנחנו חיים אותו יותר, מתדמים אליו יותר, אנחנו מבוררים יותר בהנהגה שלנו, כי קיבלנו הדרכה. אז אנחנו חיים אותו, דבקים בו. כל דרך אחרת להיפגש עם האלוהות, חוץ ממה שאני אמרתי עכשיו, היא נגמרת באלילות. או בכפירה. ברור? רק חוש האמונה הזה, הכוח של האדם שהוא נברא בצלם אלוהים להופיע את האלוהים, זה הדרך היחידה. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי במהלך הדורות יש כל כך הרבה טעויות בנקודה הזאת. הדתות הכי גדולות בנויות על על הטעות הזאת. נכון? האסלאם והנצרות הם מגדירים את האלוהות. ככה הרב כותב באורות ישראל. הנצרות זה דבר פשוט, היא מלאה פסלים, והיא בעצם מתייחסת לדת, מידת החסד והאהבה כעצמות השם. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי אהבה. מעניין מאוד. הגמרא אומרת שאותו האיש, הוא זקף לבנה מן החומה והשתחווה לה. הוא לקח אידיאל אחד מכל האידיאלים של היהדות, זקף אותו והשתחווה לו, עשה ממנו עצמות האל. אבל גם באסלאם ככה בנו. רק אידיאל אחר. הרב כותב, הגבורה. שאין בין המוסלמניות לבין האליליות חיץ הגיוני. ככה הוא כותב בספר אורות. אורות ישראל. ברור הנקודה הזאת? אין בין המוסלמניות, עד כאן הבנת? יפה מאוד. לבין האליליות, חיץ הגיוני. חוצץ. הכוונה זה גם כן אליליות. אמנם הם לא עושים פסלים, אבל ביחס הנפשי שם הוא שכלי מגדיר. כלומר, אומרים, בעצם אנחנו מכירים את האל. אללה הוא אכבר, נכון? הוא מי שמכניע את כולם. כבר צמצמתם אותו. לכן הם לא פיתחו הרבה בעולם. יש להם איזה קיבעון כזה נפשי, כי הם מגדירים את האלוהות. והיהדות שהיא, אתה כל הזמן מנסה להידבק בו עוד, עוד, עוד. עד אין סוף. אתה יודע שאתה הולך בדרכיו, הוא מתדמה אליו. זה תהליך אינסופי. אז, 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 אז כל הזמן מתפתחים, מפתחים את העולם, מתקדמים. אבל שם יש איזה מין קיבעון, שממה, שממה כזאת, מדברית. ברור הנקודה הזאת? כי ההנהגה של האדם היא נובעת מהיחס שלו אל האלוהות. זה במאמרים אחרים של הרב קוק, במאמר שנקרא יסורים ומרקים, כן.
כשאנחנו אומרים גם על הגדול הטוב והנורא, אתה גם
מדבר על מידותיו. מידותיו, כן. למה אתה מצמצם? לא. באמת, יש סיפור כזה בגמרא, שאוסיף, אוסיף עוד תארים וזה, אמרת זהו, כולי היי, זהו, זה כל מה שאתה יודע, רק 15-20 תארים, זה כל מה שאתה יודע, זהו. אנחנו אומרים, הגדול הגיבור והנורא, כי זה המטבע, הגמרא מתרצת שמה שאמר משה בתפילה שלו, אל הגדול הגיבור והנורא. אחרי זה באו נביאים והורידו, נכון? עם החורבן, הורידו, ולא, ירמיהו, אני זוכר, נכון, לא אמר הנורא וכו'. אבל זה, בגלל שזה המטבע שהשתמשה תורה, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, אז מותר לנו להשתמש בזה, וזהו. אבל זה התארים היחידים שאנחנו בעצם אומרים בתפילה, וגם זה תארים. מותר לנו לתאר אותו בתארים האלה, ומספיק שנתאר בתארים האלה, כי בתארים האלה תיאר משה. אבל זה תארים. זה לא לגבי עצמותו. לא עוסק בעצמותו. לגבי עצמותו, אין תפיסה או מחשבה בו כלל. אפילו שמותיו זה לא מתאר את עצמותו. עד כדי כך.
גם למשה רבינו,
השגה בעצמות. זה כי לא איראני האדם וחי. זה השגה שהאדם לא יכול להשיג כל עוד הוא בחושים וכו'. בסדר? בסדר? לא יודע אם בכלל יכול להשיג. יש מחלוקת בין החכמים, אני אגלה לכם. האם להבין שהרמב"ם מתכוון במורה נבוכים שאחרי המוות כן יכול. אני ראיתי את הרמב"ם הזה מבפנים, לא השתכנעתי. הרמח"ל אומר חד משמעי, גם אחרי המוות לא משיג. לא רואים, מה תראה? אתה מתכוון ראייה שכלית. הרמח"ל אומר שלא. תפוס את הרמח"ל, מה יש לך? אתה אביר המקובלי. יש ככה שרצו להסביר את הרמב"ם שהוא ככה התכוון, שאחרי המוות כן. ויש שיצאו על אלה שהסבירו ככה בכל הכוח. הבנתם? בסדר. נשאיר את זה. תספרו לנו אחרי. כן, מה היה שם. אבל הרמח"ל ודאי הוא לא סובר ככה. בכל מקום, בגוף ודאי שאי אפשר להשיג, גם משה רבנו הוא לא השיג. גם אדם הראשון לא השיג. בסדר? אז יפה. אז אנחנו, אני חוזר רגע למשפט האחרון, זוהי דעת הדעות. כלומר, זו הידיעה הכי חשובה. מה שאני אמרתי עכשיו, זה דעת הדעות. ההתייחסות אל האלוהות, בזה שאדם הוא חי את האלוהות, הוא חי את השם יתברך. הוא מופיע אותו, הוא מתדמה אליו, הוא לא חושב עליו, הוא לא מגדיר אותו, הוא לא מדמיין אותו, לא בתפילה ולא בשום דבר. זוהי דעת הדעות והרגשת הרגשות שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה. זה חיבור אל האינסוף ברוך הוא, כי זה חיבור אמיתי. הוא מחבר ומערבת את החיים שלו עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונעדרי כל חולשה פיזית. טוב, אני אתחיל קצת פסקה הבאה. הפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה, גיבורי הרוחניות ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית, ומטבעת אותם, ומטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בימים, במינים, בסוגים, בעולמים, בין צחים במציאות בהוויה. אז הפסיכולוגיה הממשית היחידה, הפסיכולוגיה הממשית היחידה זה מה שאני אמרתי לכם עכשיו. כי זה הנפש כולה היא מסתרגת סביב הידיעה הזאת שדיברנו עליה, שהיא דעת הדעות והרגשת הרגשות, זה הופך להיות הפסיכולוגיה של האדם. עד כדי כך שהרב כותב שגם המחשבות הדקות שלו, שאדם לא שולט בהם, או כל מיני דברים דקים בנפש, זה מסתרק סביב ההפנמה של העיקרון הזה. ברור הנקודה הזאת? זה, מה? בוא נגיד לך, אתה יודע מה? אולי נפתח את זה שיעור הבא, את הפסקה הזאת יותר ברוגע. בכל מקרה, מה שדיברנו עליו עכשיו, זה דבר שצריך להתבונן עליו וליישב עליו את הדעת. אם אדם יש לו דרך אחרת, אז הוא צריך להתיישר. זאת אומרת, מה שאני אמרתי עכשיו, אין בין כל המקובלים או חכמים מחלוקת בדבר הזה. בסדר? אנחנו לא, המפגש שלנו עם הלאות זה על ידי שאנחנו חיים אותו. זה הדרך של היהדות. בסדר? ואנחנו לא מנסים להשיג אותו, אנחנו בענווה, מנסים להשיג את דרכיו, זה כן. פעולות על. להידבק, אבל תדע לך שזה גם כן מובן. מה זה להידבק? אם אדם מבין שהוא מקיים מצוות, שהוא הולך בדרכיו, זה נקרא דבקות. דבקות זה משהו שאדם חי. בסדר? ברור, ברור, הצדיקים הגדולים, יש להם דבקות הכי גדולה, ולכן יש להם גם השגות הכי גדולות. זה אנחנו נראה בהמשך. כי בעצם, ככל שאדם חי יותר את האלוהות, הוא בעצם מה הוא חי? הוא חי את הסדר הפנימי האלוהי של המציאות, נכון? ולכן יש לו הבנות יותר עמוקות, מעמיקות. לכן החכמים הגדולים, המשיגים הגדולים, הם גם הצדיקים הגדולים. זה הולך ביחד. ואדם שיש בו, הוא חי בחטא או בחיסרון, יש לו גם מניעה בהשגה. הוא נשאר איפשהו תמיד בחוץ. כל פעם במדרגה, לפי מרמת הסילוק של המסך, אז הוא יותר נכנס פנימה. לכן התשובה היא הדבר שהוא גם תורם מעבר לזה שהוא אמיתי וחשוב ונכון, ומקרב אל השם גם להשגות. לאלמא דייחודא שאדם חי אותו ולסדר האלוהי הפנימי. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.